שרה בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה של הילד, הוא למעשה פסיכיאטר. דוקטור אהרון קשמן, בבקשה, ניסויים, שינויים ומובחנות, עם מי בדיוק אנחנו מתחתנים.
שלום, בוקר טוב. אני רוצה להודות קודם כל לדוקטור חני מנשלפי, כי אני הרגשתי שהיא יצרה תהליך של תקשורת עם הקהל, ואני רוצה, למרות המצגת שלפעמים מקלה ולפעמים מקשה, שאנחנו נמשיך בתהליך בעיקר של תקשורת. אני דווקא התכוונתי להתחיל עם סיפור מהמפגש שלי עם פסיכואנליזה, שהייתי מתמחה בפסיכיאטריה, ובאחת מההרצאות הראשונות, אחד מהמרצים שלמדתי ממנו הרבה, אתם שומעים טוב? אוקיי. הוא אמר, טוב, אתה יודע שמדברים על חרדת נטישה, אבל בואו נספר סיפור. אדם נכנס לפסיכואנליקאי שלו עם אמא שלו, אוקיי? והפסיכואנליקאי אומר, היא תחכה בחוץ, אומר, אני לא יכול. אני לא יכול, אמא צריכה להיות. ואז אנחנו מאבחנים חרדת נטישה. אמר המורה שלי, זה לא מספיק מדויק. כי אם שואלים אותו, רגע, איזה חרדת נטישה, אם אמא תצא בחוץ, מה יקרה? אז אחד אומר, התעיינות, העולם יתמוטט, העולם הנפשי. השני אומר, אני אצא, היא לא תהיה שם. זה אובדן האובייקט. השלישי אומר, היא תכעס עליי ולא תסלח לי. אובדן אהבת אובייקט. השלישי אומר, היא תפגע בי, זה חרדת סירוס. והאחרון אומר, אני לא אסלח לעצמי, זה חרדה מפני אני עליון. אוקיי, אז כשאנחנו לוקחים מושג כמו, זה לא מה שסיכמנו, הרבה פעמים אנחנו צריכים לפרק את זה ולהבין שהדבר הזה הוא מורכב, הוא לא רק דבר אחד. אבל גם צריך להבין שנגיד כשכל העולם דיבר פחות או יותר 20 שנה על חרדת נטישה, זה לא פופולרי היום אבל זה היה פעם, אז דיברו בעיקר על החרדה מפני אובדן אהבת האובייקט. זה היה המרכזי. כלומר שמדברים על מושג, והרבה פעמים זה חלק מהמושג אבל חלק שמכחר. אז אותו דבר פה, כשאנחנו, זה כמובן אשר, ואם אנחנו חושבים על מה שסיכמנו, אז זו פעם ראשונה שדיברתי על בואן, שזה לפני הרבה שנים, סטודנטית לאומנות אמרה, הנה, זה בואן. הנה, זה מה שסיכמנו, אנחנו פה, ואנחנו מדמיינים לעצמנו מה יהיה בעתיד. אבל העתיד הזה הוא פחות או יותר בלתי אפשרי. כשאתה חושב שאתה נכנס פנימה, אתה יוצא החוצה, ואתה רואה מצדדים אחרים. אז למעשה, מה אנחנו מסכמים? אמרה הסטודנטית, ופה זה בואן. בואן לפני הטיפול המשפחתי העצמי שלו, שלמעשה מה שסיכמנו עלול להיות סוג של צינוק. ופה זה בואן המטפל, או אפשר להגיד, זה אנחנו המטפלים, שאנחנו שמים איזשהו thinking cap, כמו שאנגלים באנגלית, ואנחנו מסתכלים על המבנה של מה שבלתי אפשרי, מנסים להבין אותו ולהבין מה חורג ממנו לבין מה שסיכמנו, שהיה צריך להיות פשוט. אז כשאנחנו חושבים על מה שלא, זה לא מה שסיכמנו, יש לנו ארבעה סוגים של אנחנו. אחד הוא, אנחנו יכולים ליצור הסכם חדש, או לא, אפשר גם בלי הסכם. פה אנחנו, ואני חושב שהמקרה של אמנון ואמא, הוא מראה שאנשים שיכולים לעבוד עם הרגש, לעבוד עם האנחנו שהיה, להבין את המורכבות של האנחנו שהיה, אז זה סוג אחד של זה לא מה שסיכמנו. שאנחנו יכולים ליצור הסכם הוא בתוכנו. אבל יש עוד כמה אנחנוים, יש אנחנו חייבים ליצור הסכם חדש. אני חושב שזה אנחנו שמוכר מאוד למטפלים פה. זאת אומרת, אנשים באים ואומרים, הסכם, זה מקודש. אנחנו לא עוסקים במי זה אנחנו, עוסקים במה ההסכם. אז נשנה את זה כך או ככה, ואת תעזרי לנו לעשות את זה, אבל צריכים לעשות הסכם חדש. ויש גם אנחנו, שלמעשה עיקר הפעילות שלהם זה לריב על ההסכם. כלומר שעשר שנים, 20 שנה, אותה מריבה מתקיימת, וכאשר הם רבים על מה שסיכמנו, הם מתקיימים באמצעות הריב. זה אנחנו אחר. ואנחנו האחרון הוא סוג של התעיינות של האנחנו. זאת אומרת, בלי שההסכם שהיה כמו שהוא היה, הוא חקוק בסלע, זה הקיום שלנו. בלי ההסכם כמו שהיה וצריך קיום, אנחנו לא מתקיימים. שזה כמובן רחוק מהאנחנו ששמענו בהרצאה הקודמת. מתוך ארבעת האנחנוים האלה, אנחנו יכולים להגיד שלמעשה שאנחנו בכל זאת נתנו שם ויום עיון ואמרנו, זה לא מה שזיכמנו, בעיקר אנחנו עוסקים ב... אנחנו חייבים ליצור הסכם חדש. כלומר שזה השני בארבעת האנחנוים, שהוא בעיקר מה שאנחנו פוגשים כשאנחנו מאותגרים. תשימו לב שזה מגדיר גם את התפקיד של המטפל, כן? זאת אומרת, כל אנחנו נותן לנו תפקיד אחר. כדי לנסות להבין את ארבעת האנחנוים האלה ואת הסוגים השונים של טיפול, שזה מה שסיכמנו יכול להביא לנו, אנחנו פונים לגדול התיאורטיקנים של טיפול משפחתי, למארי בוון. בוון בזמנו אמר, יש מטפלים אחרים מאוד דרמטיים, הם לא מבינים כלום בתיאוריה, רק אני וויריקר יודעים משהו על... והאמת, מה שמעניין הוא שמכל התיאוריות ששרדו מהדור הראשון בטיפול משפחתי, לפחות באמריקה, אתם תמצאו במאמרים שמציינים רק את בוון. בוון גידל תלמידים. הוא היה כמו רבי עקיבא, הוא להבדיל, הוא גידל הרבה תלמידים, הוא טיפל בהם, הוא דרש מהם. להבדיל מכל המטפלים האחרים. אתה רוצה להבין משפחה, זה לא מעבר למראה, זה בתוכך, תטפל בעצמך קודם. והדבר הזה הוכיח את עצמו כקיימות, למרות שהטייפים שלו, כשרואים סרט של מארי בוון מטפל, אז תוך 5 שניות תלדימה. זה לא משהו מרשים, אבל החשיבה יכולה ללמד. בוון עסק ב2.5 מושגים, זה יהיה שיעור חזרה למי שלמד את זה בכל מיני מקומות, אני חושש קודם איתי, אבל כל 20 שנה אפשר לעבור משהו חדש, כמו, ישן כמו חדש. הנקודה הראשונה של בוון הייתה נקודת מוצא, זה באמת עמידת מוצא של אני, קרא לזה eye position, במובחנות גבוהה אנשים באים position זה עמידה, הוא התכוון לריקוד. כלומר, first position, second position, שלא אני זה שמתחיש אותם, אבל כמו שאתה מתחיל ריקוד, אתה מתחיל מנקודת או עמידת מוצא, וכל אחד מביא את עצמו באופן מלא. זה במובחנות גבוהה. ובמובחנות נמוכה, אנחנו תכף נראה, ההגדרות שבו הן לוקות בחסר, כי הוא לא אומר מה אתה עושה במובחנות נמוכה. כאילו ש... אז אין לך את זה. הרבה פעמים בתיאוריות רואים את הטוב, והרע זה מחסור של, של הטוב, אנחנו נגיע לזה, אבל בנקודת מוצא של העני, אנשים מביאים כל אחד את עצמו, אפשר להגיד באמנון ואמא, דוגמה מאוד טובה, הם באו מלאים, הם הכירו את המורכבות, את הכן ואת הלא, זה במובחנות גבוהה. הדבר השני שבו אני הדגיש הוא משולשים. משולשים הכוונה שאתה לא מדבר ישירות, אתה מדבר דרך משהו אחר. אתה מדבר עם אמא על מה אבא יחשוב, אמא אומרת לך, אבא אומר אבל אמא ככה, ולא יוצרים קשר שהוא פנים על פנים. עד כאן בוון, גבר אמריקאי משנות ה-70, המאה הקודמת. הוא הגיע להמשגה של 2 מושגים, הוא המחיש, אבל לא המשיג נקודה נוספת. כשתקראו, ואני הבנתי שזה תורגם לעברית עכשיו, את הסיפור שלו על משפחת המוצא שלו, הטיפול העצמי שלו, אתם תראו את בואן אחרי שהוא יצר בלגן שהוא מרתק, אבל לא לשיעור הזה, אחרי שהוא יצא בלגן, הוא נסע לארץ המוצא של אבא שלו. וכאשר הם היו שם ביחד, אחרי שמצאו נקודת מוצא של אני, ואחרי שפירקו את המשולשים, שהיו רבים ומעניינים, בואן ואבא שלו מתקשרים, ובואן בגיל 50 אומר, עכשיו אמרתי מה זה קשר. What's the relationship? באיך שאנחנו מתקשרים. ואתה רואה את בואן עם אבא שלו עושים משהו שכיום אני חושב שנכון לקרוא לו יצירה משותפת. זאת אומרת שאחרי שאתה מתחיל עם נקודת מוצא של האני, ואחרי שאתה שומר מפני משולשים, מה אתה עושה שם במובנות ממוחה? והתשובה המוסתרת, הסמויה של בואן, שהיא יצירה משותפת. אנשים יוצרים אחד את השני ביחד. בימינו אנחנו קוראים לזה co-creation, ואנחנו עוד נדים את זה, וזאת הברכה של מובחנות גבוהה. כשאתה עושה משהו שמאפשר לאנשים לפגוש אחד את השני, מי שמכיר את מרטין בובר יבין שהברכה של מובחנות גבוהה, ככל שהיא יותר גבוהה, יש יותר מקום למפגש של אני אתה. וזה אני חושב בובר התכוון שהאני ואתה יוצרים משהו שהם משאירים טביעות אצבע אחד על השני, ואנחנו מתחדש. ואי אפשר בלי ג'נוגרם ובלי תמונה של בון. אז במובחנות גבוהה, האני יכול להגיד מה אני רוצה, מה אני מרגיש, אמנון ואמה עשו את זה. אמנון היה יכול להגיד, את מסכימה שאני אדגים ביניהם, הוא היה יכול להגיד, את התכלית. זה לא הדתיות, זה לא השבת, את התכלית. אני יוצר משהו איתך. ושאז הם יצרו, אנחנו, שהוא היה יותר משוחרר מהחיים והנאמנות להורים. במובנות המוחה, האני או מוחק או מחוק. זה לא משנה אם אתה אומר לבת זוג, לא אכפת לי מה את מרגישה, או לא אכפת לי מה אני מרגיש. אותו דבר. האני לא קיים, לא מדבר, לא מתחיל את הריקוד, והאתה הוא אמצעי. בואו נשתמש בך כדי להגיע להסכם. מה שחשוב זה הסכם, לא את. והאנחנו לא יכול לזוז, כי האנחנו בשינויים שבאים בתוך החיים. שזה כל רגע ורגע, אנחנו לא יכול ליצור את עצמו ביחד, כי הוא עסוק בלא להשתנות. עכשיו, על המשולשים אני חושב שזה מספיק ברור, ורק כדי להמחיש את היצירה המשותפת, אני ברשות האומן דלמון, יונתן דלמון בצפת, אני משתמש בפסל שלו, הנה יש אלם ואלמה, אני מאז 2015 מתנצל שהאלמה יותר קטנה מהאלם, וזה לא ככה בזוגיות שלי, אשתי גבוהה ממני, והם פונים אחד על השני, כל אחד בתוך עצמו, והם פנים אל פנים. ואני משתמש בזה רק כדי להמחיש דבר אחד, והוא, זה אותו פסל. משהו ממש לא טוב, הופה. הפסל רוקד, כן? ובריקוד של הפסל אני חושב שאנחנו רואים את האני אתה שחולף בתוך כמה שניות, 10 אולי, והופך לאני הוא. שאנשים לא מחזיקים לפי בובר את הקשר היצירתי להרבה זמן. אבל בטיפול, אופה? לא, 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 אפשר להזיז אותם, יש להם פה צירים והם זזים, והאומן אפילו מכר את זה לעברים, כי הם יכולים להרגיש את התנועה. מה שחשוב לנו זה לזכור שכאשר אנחנו מכניסים שני אנשים לחדר, אנחנו עושים משהו שלא קורה בשום מקום אחר, לא קורה בפסיכואנליזה של היחיד, והוא שאנחנו למעשה מתחילים עם אנשים שפונים אחד מהשני, ואנחנו מחפשים רגעים של יצירה משותפת. אנחנו מחפשים רגעים, אני חושב שכל מטפל משפחתי יודע את זה, לא תמיד מספרים את זה למדריך, כן? שהיה רגע קסום. נו, רגע קסום, מה זה רגע קסום? תחלתי את זה, אומר גוגל לנו בלחש רך, אי אפשר לפרק את זה. זה לא מתפרק לגורמים, זה הרגע שבו אנשים באמת משתנים, זה לא בפופיק וזה לא בסכר, זה אחד מול השני. עכשיו, שינויים במובחנות אפשר להגיד בצורה פשוטה, שכאשר אנשים באים ואומרים, רגע, זה לא מה שסיכמנו, הם נכנסים לסוג של מסע. כלומר, שהמטרה של הטיפול יהיה לעזור לאנשים לעבור מהרמה של מובחנות שהם קיימים בתוכה. אני רואה אנשים רושמים, אז כל המצגת וההקלטה של ההרצאה לאתר שלכם, ככה שמי שלא רוצה לרשום יכול לנוח. שהשינויים של מובחנות, קודם כל הם דורשים זמן. מובחנות זה לא דבר פעוט, זה לא דבר קוגניטיבי, זה מהלך חיים של אנשים, צריך זמן, ואנשים פונים בנקודה מסוימת של זמן. זה הרבה פעמים תהליך עם צעדים רבים, כלומר אי אפשר לעשות את זה במכה. זה צריך עזרה, זה לא סימן של מחלה או של חולשה, של לשנות מובחנות, צריך עזרה, זה מה שציינת לגבי אמנון ולגבי הסיפור של כן אובססיבי, לא אובססיבי, מחלה. אנשים צריכים עזרה כדי לשנות את הקשר. ושהמטפל, חשוב שהמטפל ידע שלא בידיו את התשובות, זה ניסוי ותהיה. אתה מנסה להפנות אנשים ולראות מה הם מסוגלים לעשות. עכשיו, מה עושים, אמרנו, מה אנשים עושים במאובחנות גבוהה? הם יוצאים יצירה משותפת. מה הם עושים במאובחנות נמוכה? בואו הם מעולם לא נזקק לזה, כמו הרבה תיאורטיקנים שבונים 70% מהתיאוריה ומשאירים משהו בהמשך. פרויד בנה 5% ותראו מה בנו ממנו. אז פה אנחנו זקוקים לתמונה שאני מאוד אוהב, זו תמונה של אורצ'רסון מ-1880, אמא ותינוק, או תינוקת, זה סקוטלנד, אי אפשר לדעת, ואם אתם רואים, זה לא פנים בפנים, כן? האמא עוסקת ביד שלה, מניפה, והתינוק עוקב אחרי היד שלה. וזה מאפיין לנו מה שאקרא לקרוא עולם היד, אם תרצו, זה עולם של ויסות, עולם האצבע. בתוך המצב הזה, האמא, אם יש כדור על הרצפה, והאמא, נגיד, הילד בן 7 חודשים, היא רוצה שהוא יעקוב אחרי הכדור ויפסיק להפריע לה, אז היא לוקחת אצבע, מצביעה על הכדור, כדור, 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 והילד עוקב אחרי הכדור. אז מי, זה רגע של אמפתיה? נו באמת, רגע שעובדה אמפתיה של התינוק לאמא, זאת אומרת, היא מבין שהוא רוצה, היא רוצה ש... אבל היא מכוונת אותו. ובשלב הראשון של קשר, יש מה שדניאל שטרן זל, חינה, אני האחר, אני הזולת המבסט, רגולציה, שהאימא עושה לתינוק, והתוצאה הוא בתוך התינוק, הוא באמת, הוא עוקב אחרי, אבל היא מכוונת אותו. ולמשל, כשהתינוק בוכה, ויש לנו עצמות בריח שלא נותנות לנו לחבק את עצמנו עד להיום הזה, אולי זה ישתנה. אז אתה צריך חיבוק מאמא, ושאמא נותנת, היא מתכוונת לזה, היא מפסטת את מה שהוא מרגיש, הוא מרגיש את הביטחון. זה משתנה אחרי בערך שנה, שנה וחצי, ואז אנחנו נכנסים למקום אחר, וגם לתמונה אחרת, זה שטחים בקלוני, במוזיאון קלוני בפריז, של הגבירה והחד קרן, ואחרי ופלא יש פה מראה, ולקחתי את זה, צילמתי את זה שם, כי ראיתי טוב, מראה, אז בטח האישה מסתכלת במראה, ואופס, היא לא מסתכלת במראה, היא מראה, זאת אומרת, יש מראה שמראה לחד קרן, שנגיד שזה התינוק, שחד קרן, היא מראה לו מה עיניה רואות. המראה, העיניים הם גם רואות וגם מראות. וזה כמובן הדבר הכי מעניין לכל תינוק, זה איך אני משתקף בעינייך. בגיל חצי שנה? לא. זה קצת מדע בדיוני לחשוב שזה בחצי שנה, אבל בגיל שנה-שנתיים, התינוק למשל, יש אותו כדור, הוא קצת מצ'וקמק, קצת מפונשן, אבל הוא עובד. האמא מכינה משהו ומסתכל דרך החלון ועסוקה עם משהו. הילד כמובן ככה מדדד ומפריע לה, אז היא לקחת את האצבע לכדור ואומרת לו, כדור, כדור, רבק, כדור כבר, תעקוב אחרי, והתינוק מטפס על השיש, מסתכל דרך החלון. מה הוא מחפש דרך החלון? מה את רואה? את רואה משהו? אני רוצה לראות מה את רואה. והשלב הזה התפתחותי של אני הזולת, זה אני הזולת האינטרסובייקטיבי, שיש מקום להבדלים. אני לא את, מה את רואה? אני רוצה לראות מה את רואה. יש מקום לשאלות ולסקרנות. פה מרגישים את העשייה המשותפת, שאנחנו רואים משהו ביחד. ופה מה שהאימא תורמת זה לא ויסות לתינוק, היא תורמת את עצמה, את הנוכחות שלה, את מה שהיא באמת רואה. ועכשיו אנחנו יכולים להבין שבהתפתחות יש כמו, זה הדבר היחידי שנראה כמו מתמטיקה, תפרצו, פרויד גם אהב סריות כאלו, שאחד יורד כשהשני עולה, כלומר שאנחנו מתחילים עם ויסות, וככל שהוויסות, הצורך בויסות הוא מספיק מופנם, מספיק בנוי, אז עולה החלק האינטרסובייקטיבי. וכל זוג יהיה עסוק בויסות או באינטרסובייקטיבי לפי כמה רמות. ועכשיו אנחנו יכולים להצמיד את המובחנות ולומר שהאנשים שבמובחנות גבוהה הם יכולים להרשות לעצמם את העולם האינטרסובייקטיבי והם מתעניינים אחד בשני. ואנשים שעוד לא מבורכים בזה, הם עסוקים בויסות ובשמירה. הם צריכים לשמור אחד על השני או על הבית, והם לא פנויים, עוד לא פנויים לאינטרסובייקטיבי. ולכן אנחנו יכולים להניח שבכל הטיפולים אנחנו נרצה ללכת לפי הקו ההתפתחותי, לפי המובחנות, וכל שיטה שאנחנו נבחר לטפל בזה, לא מה שהסכמנו, אנחנו נרצה לטפל במובחנות. אנחנו נרצה לאפשר יותר ביטחון שמאפשר לא רק פשרה, פשרה זה ויסות, זה מנגנון אחד, אלא גם צמיחה משם למובחנות יותר גבוהה. עכשיו, למעשה, אנחנו מדברים על על התפקיד של הזוג, אבל לפי המובחנות של הזוג, המטפל גם מקבל את התפקיד שלו. ופה אנחנו צריכים להיזכר שבאים ואומרים, זה לא מה שסיכמנו, אז אנחנו מיד נוטים לייחס את זה לאנחנו השני. זה אולי 50% ממי שיגיע לטיפול, שהם אלה שרוצים שנעבוד על סיכום חדש. אז אנחנו מיד קופצים לתוך זה, כמו שבפסיכואנליזה היו קופצים לתוך אובדן אהבת האובייקט, כשאמרו שיש חרדת נטישה. אבל זה לא הכל. אנחנו צריכים קצת להבין את עצמנו, כי יש תפקידים שונים. למשל, במובחנות הכי גבוהה, יש לנו כבר, אני לא צריך להמחיש את זה, כי שמענו את הדוגמה של אמא ושל אמנון, אנשים הולכים למסע. והם אומרים לנו, אל תעשי לנו הסכם חדש, תעזרי לנו להבין מי היינו שעשינו את ההסכם הקודם ומי אנחנו הופכים להיות, וזה עולם אינטרסובייקטיבי. ואז התפקיד שלנו הוא לא קל, אנחנו לא מתאר את הטיפול קל, אבל הוא מורכב מלהנחות מה אתה הרגשת, מה את הרגשת, איך זה עובד ביניכם, בואו ננסה, ואנחנו כמו מדריכים בטיור, אבל אנשים מצוידים לטיור. יש להם את המקלות, יש להם את התלמידים, הם הולכים למסע, אנחנו מדריכי דרך. ושם, בקליניקה אנחנו במה ששמענו, שאנחנו רוצים לבנה משהו שהאנחנו הוא המשתנה. אז ההסכם הוא אמצעי, חשוב או לא, האנחנו הוא משתנה, וזו הזדמנות לגדול. שם יותר קל לנו להבין שברגע שהאישה אומרת, זה נאמנות לאימא שלי, ואמנון מסתכל לה בפנים, יש רגע של אני אתה, יש רגע של אני קולט משהו שלא קלטתי, אותו דבר שהוא מדבר על הנאמנות. אנשים, הם עושים את העבודה פנים בפנים. זה הדבר הנפלא בפסיכואנליזה הזוגית, שאפשר גם לקלוט אנשים שיכולים לטייל, גם להדריך את הטיול וגם ללמוד המון. אתה לומד הכי הרבה מאנשים שיכולים לטייל. אחר כך אתה אומר, או, עם זוגות אחרים, איך אפשר לעבור קצת לכיוון הזה, אבל זה עוד לא שם. עכשיו, אוקיי, יש פה עכבר, צריך לציין מאוד. השלב השני בטיפול זוגי, זה זוג שבא ואנחנו מושיבים אותם, אומרים, טוב, בואו נשמע מה אתם מרגישים. והם אומרים לו, השתגעת? אם היינו יכולים לדבר לאיך אנחנו מרגישים, בשביל מה היינו באים אליך, לא בשביל זה באנו. כלומר, זה לא התפקיד שלך. תהיה אתה מובחן, תיקח אתה נקודת מוצא של העצמי של המטפל, ותתאים את זה למה שאנחנו יכולים לעשות. אל תכשיל אותנו. אנחנו נדבר פה עד סוף הדורות, לא נשתנה כלום. אנחנו רוצים הסכם חדש. תנחה אותנו לעשות הסכם חדש. אני חושב שכאשר אנשים באים ומדברים על זה לא מה שסיכמנו, זה רוב האנשים. וכמובן שברוב הזה התפקיד שלנו הוא לעשות משהו בכאן ועכשיו. אנחנו מזיזים את הכיסאות, אנחנו מוציאים את המשולשים, אנחנו עושים העצמה של רגשות, אבל אנחנו מנחים את החדר. והשינוי אמור להתרחש בחדר. אני קורא לזה תפקיד של חינוך או של בימוי. מי שמכיר את הסרטים הנפלאים של מנושן, אז זה בימוי. זה בימוי נפלא, וזה במאי נפלא, וזה גם עושה סרטים מצוינים, כן? כמו כל בימוי. ושם התפקיד שלנו הוא התפקיד של להנחות את החדר. והאמת שכשהקליניקה של מנושן, התיאוריה של מנושן חלשה, אבל הקליניקה של נושן התרחבה וכבשה טיפול משפחתי, וזה למעשה היה טיפול משפחתי בקיבוצים, עם קפמן, כי זה הרוב, אבל זה לא הכל, זה הרוב. אז פה אנחנו במשימה משותפת, ואנחנו מתחילים לדון על ההסכם החדש, מה כל אחד רוצה וצריך, אבל אנחנו מקפידים, רגע. אני צריך את עמידת המוצא שלך כדי להבין מה את רוצה. אולי את רוצה משהו נוסף, אולי את... ואז, כפי שאתם רואים, התיאוריה של המובחנות עוזרת לנו להעלות את המובחנות. אנחנו עובדים על הסכם. זה הגלוי. הסמוי הוא, אנחנו עובדים על המובחנות. עכשיו, אנחנו מחפשים משהו שמספק צרכים, אז אנחנו צריכים להבין את הצרכים של כל אחד. אנחנו צריכים הסכם שלא מפחיד אף אחד, אז אנחנו צריכים להבין מה מפחיד כל אחד. אנחנו עושים הסכם של קיימות, אז אנחנו צריכים להבין משבוע לשבוע מה הם מצליחים לעשות עם זה, ואם זה מצליח. אבל מה שמאוד חשוב לזכור הוא תמיד שני דברים. אחד, שיהיו רגעים שמנושן איכשהו לא הגדיר. זה תלוי באישיות של מנושן. מנושן עבר הכשרה אנליטית בניו יורק, בווייט, שזה בן אישי, והסכימו את זה. זה סיפורי ניו יורק, כל אחד יודע את זה, שמנושן, אתה יודע שאתה לא יכול לסתום את הפה. אז אנחנו נותנים לך תעודה אם אתה אומר לנו, כי אתה איש אמין, שאתה לעולם לא תעשה פסיכואנליזה. כי אתה יכול להבין את זה, אתה לא יכול לעשות את זה. ואנחנו רוצים גם בחדר, פה ושם לסתום את הפה, פה ושם לתת לאנשים ליצור מגע, קשר עין, ולא לפרק את זה לגורמים. זה רגע של סינתזה, זה רגע של מפגש. אנחנו רוצים לכבד את זה, ואם במקרה הם יגיעו להסכם, ואחר כך יגידו, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על רגשות, אז זה לא כישלון של הטיפול. אנחנו בעלייה, אנחנו עכשיו יכולים לטייל, תפדלו, אני לא יודע לעשות את זה, הנה, נכנע אותה לך נימן. עכשיו, יש את המקרים היותר מאתגרים, ופה אתם תפגשו אנשים שיגידו, אתה אומר, אוקיי, אז נדבר על רגשות. השתגעת, אוקיי, אז נעשה הסכם. אם היינו יכולים לשבת ולעשות הסכם, לא היינו באים אליך, מה אתה מדבר את המוח? תגיד לנו מה לעשות. פגשתי באנשים כאלה, תגיד לנו מה לעשות. כיום מטפלים משפחתיים פחות יותר מתפרצים. זאת אומרת, אבל אני לא יודע, אבל. ופעם הייתה שיטה לעבוד עם האנשים האלה, זה אנשים מאתגרים יותר בסקטור הציבורי, ויש נטייה כללית של כל הטיפולים להזניח את הרמה הנמוכה של מאובחנות. פשוט מזניחים אותם, לכן אני רוצה לגעת בזה קצת, כי יהיו לנו אנשים, ובמקום להגיד you're untreatable, אנחנו נגיד רגע, איזה תפקיד אתה מעניק לי? הם אומרים, מה, אתה מומחה, המומחה, ייתן מרשם, אנחנו נעשה את זה. אנחנו עוסקים באנשים כאלה שיעשו באמת מה שאנחנו נגיד להם, לא כי אנחנו שרמנטים או חריזמנטים כמו הלי, אלא בגלל שהם נתנו לנו את התפקיד, הם אמרו, תן לנו מרשם, אוקיי. אז השאלה היא איזה מרשם אנחנו מוכנים לעשות. צריך להיות מרשם, סמארט מרשם, זאת אומרת, כמו הטילים החכמים, זה צריך להיות מכוון במקום שבו ההסכם עושה משהו, אבל לא בחדר. אנחנו מבטרים על השינוי בחדר, אנחנו שולחים את המרשם הביתה, שם הדברים ישתנו. עכשיו, אז המטרה הגלויה, כי אנחנו במובחנות נמוכה, אנחנו עוסקים במטרה, תרגיע אותנו, תגיד לנו איך לעשות את הוויסות, את ההסכם, זה ירגיע אותנו וגמרנו. אז הם חושבים שהגלוי זה ההסכם, אבל אנחנו עוסקים בתהליך של שינוי שמתרחש בבית. כי אנחנו רוצים לעשות, לתת להם חוויה, לא איתנו בבית, חוויה, שבה הם לא יכולים להישאר אותם אנשים. שזה קצת דומה למה שבוהן עשה, שהוא פירק את כל המשפחה העצמית שלו, ואז כל אחד פגש את השני. בוהן היה אומר לאנשים, תלך הביתה, אגב, זה רק בטכניקה של מינושן שחייבים כולם בחדר, רק שם, כי זה בימוי של כל השחקנים. אצל הלי לא צריך את, זה מה שפעם היו קוראים, טיפול אסטרטגי. אתה שולח משהו הביתה שישתנה את מה שאתם עושים. כלומר שזה עושה שינוי. אני אתן לכם דוגמה של הסכם. עכשיו כל ההסכמים הם גם מוחשיים, אז אנחנו נגיד שהאישה אומרת, מה ההסכם נישואים שלנו? חוזה, חוזה, שאני עושה את הכביסה ואתה מרוקן את הקיום. מצאתם אנשים שרבים על כאלה דברים, והם רבים ורבים ורבים, 10 שנים הם רבים על זה, סוף סוף הם באים למומחה שיגיד להם מי צודק. תפקיד משפחתי שכל מטפל בורח ממנו, אלא אם כן הוא מתאפק רגע ואומר, אבל זה מה שהם צריכים. אז דוגמה לזה, אנחנו אומרים, טוב, תראו, זה דבר מאוד חשוב מה שאתם עושים. אנחנו עושים סוויץ', אנחנו לא אומרים, מה זה, אתם מטומטמים? אז אנחנו, כי יכול להיות שגם אנחנו קצת ככה, אז אנחנו חומרים להם. אבל אנחנו לצוף, המריבה הזאת היא דוגמה אחת. המריבה שלכם היא לא מספיק מורכבת, כי היא לא נותנת לכם את מלוא המריבה. זה רק חלק מהמריבה. יש לכם מריבה יותר גדולה. אז ככה תעשו. אנחנו נעשה קלפים של ההסכם. יש כביסה ויש כיור, יש עוד כמה קלפים, ואתם בבית 10 דקות כל לילה, אבל אתם חייבים לעשות את זה. אומר מי שקיבל תפקיד. לתת להם מה לעשות. אתם חייבים, אתם תופעים את הקלפים, כל אחד שמילים את הקלף מאשים את השני שהוא לא עושה את זה. או כל אחד מילים את הקלף, מחליט אם הוא רוצה להשים את עצמו או את השני, ואתם חייבים לריב ובעוצמה עד ששניכם בורחים, ואז אפשר להפסיק את זה. קשה לכם כל לילה? תצלמו את הפעם הראשונה לכל אחד יש אייפון ותצפו בזה. אבל כל לילה אתם רואים את המריבה. עכשיו, זה סוג של טיפול שהוא קצת הלך מהעולם, אבל הצורך בטיפול הזה לא הלך לשום מקום. ואם תנסו לעשות נרטיב שמרטיב או קוגנטיבי שמרטיבי עם אנשים שרוצים מרשם, בסוף אתם תגידו, הם untreatable. זה לא טוב. אנחנו רוצים לנסות להדגים את עצמנו לצורך. ככה אפשר ללמוד את הדברים שכתב הלי וקוראים מדאנס ועוד כמה, וללמוד טיפול אסטרטגי. הבנתם את ה... זה שינוי שלנו. והדבר האחרון, הנה, ואז מה קורה? זה הדבר היחידי שאני עושה בפאורפוינט. הילדים שלי לא בבית, אז אני תתקוע מיומנויות, אבל זה מתחיל להסתובב. מתחיל להשתנות. אנחנו מקווים שיקרה רגע בבית שהם מסתכלים אחד על השני ומשהו קורה. המשהו הזה, לא מפרקים אותו, לא תובנה, אבל הוא משהו של די. אנחנו, אפשר לעשות משהו אחר. ואז התפקיד הוא לא כמו שהלי חשב, אז אם הם מפסיקים לריב, תעזוב אותם, אלא מה אפשר לעשות עכשיו ברמה השנייה, ברמה הבאה. אולי עכשיו אפשר לדבר כמו בני אדם, כמו שאומרים, ואולי אפילו לטייל. והשלב האחרון, שההסכם הוא העיקר, אוקיי, זה תפקיד שלקח לי 10 שנים להבין מה הוא. העבודה נעשתה במילאנו בתחילה, מילאנו זר, ושם למדנו שיש משפחות שהתפקיד שלנו זה לעזור להם לא להשתנות. אז קוראו לזה פרדוקס. היום אנחנו נראה איזה פרדוקס מרדוקס. אף אחד לא רוצה באמת להשתנות. אבל אתה צריך לאמץ לעצמך את התפקיד שמי שנזהר ואומר לא כדאי להשתנות. למה? כדי לשמור עליהם, כי רוב הפעמים אנשים כאלה, ולפעמים זה משפחות עם דור שני או דור שלישי, של טראומות גדולות, אומרים להם כבר, זה לא טוב, תשנו את זה, אתם צריכים להשתנות, והם מבינים שהם לא יכולים להשתנות, אז הם נכנסים למגננה. אז אנחנו לוקחים את המגננה בשבילם, והבקשה שלהם היא, תשמור עלינו. אז אני לוקח על עצמי שמירה מפני שינוי, לא צריך את המילה פרדוקס. מילה פרדוקס באה מתיאוריה של משחקים שמאוד עניין אנשים בשנות ה-80, ואני חושב שאפשר ללכת הלאה. אנשים באמת רוצים שמירה. אז אנחנו לוקחים את ההסכם הקודם, ואנחנו אומרים, הוא קדוש, הוא שומר עליכם. זה לא הזמן, זה מוקדם מדי. אל תשנו את זה. הדרך שבה אתם שומרים, אבל אנחנו רוצים לעשות שמירה על ההסכם בצורה שגם מאפשרת שחרור מההסכם. ופה יש כמה דוגמאות. למשל, ההסכם שלכם הוא כל כך חשוב שהוא לא יכול להתקיים כל יום. אז יום אחד כן, יום אחד לא. אבל ביום של כן, אתם שומרים את זה בהקפדה, בדיוק כמו שהוא כתוב. אבל לא כל יום כי זה לא מתאים להסכם. אז אתם שומרים על זה. או ששומרים על ההסכם, אבל רק שכל אחד לבד, אבל לא ביחד. או שיש טקס של 10 דקות ששומרים על זה בצורה מוקפדת, או עושים סרט של שמירה על ההסכם. צריך לומר עוד דבר אחד, שבמשפחות, ככל שהמובחנות יותר נמוכה, מככבים משפחות המוצא. אתה מוצא את משפחות המוצא בעיקר במובחנות גבוהה, שם, הם יכולים לדבר עליהם, או במובחנות נמוכה מאוד, כאשר הם לא יכולים לדבר עליהם, אבל זה קובע את כל המהלך. אז צריכים לשמור עליהם, ואז לדבר על איך באמת לשמור על אבא, איך באמת לשמור על אמא, כן? משהו שהיה מתאים לאמנון ואמא? לא. זה מתאים לאנשים שמבקשים, נותנים לנו את התפקיד. וכמובן שאנחנו עוד פעם אומרים שלא זכו לעשות את זה באיטליה, ברגע שאתם מתחילים לעלות במובחנות, אז קדימה. עכשיו אנחנו רוצים לעזור לכם בשיטות האחרות, כלומר בתפקידים האחרים, כלומר בשינויים המתאפשרים בעלייה במובחנות. ומה שמאוד מעניין הוא שהרבה פעמים, דווקא במובחנות הכי נמוכה, אתה פוגש רגעים מדהימים של עלייתה, שאנחנו רק אומרים להם, מה שקרה פה זה עלול להיות מסוכן. תשמרו מפני זה, ואז אנשים יכולים להגיד, מה זה מסוכן, אנחנו אוהבים את זה. טוב, אז במידה, זאת אומרת, לא הזמן לכל. כך שלמעשה, מה שניסיתי לסרטט, הוא את ה-thinking cap שלנו. כלומר, אנשים באים ואומרים על הזוגיות שלהם. שמענו על הילדים קודם, לא זה על הזוגיות שלנו. זה לא מה שסיכמנו, ואנחנו מנסים להבין את המבנה של ההסכם, ולנסות לחשוב מה התפקיד שלי שיכול לשחרר אותם מהכלא של מה שיצרו וללכת למובחנות יותר גבוהה. תודה רבה.